ב-7 בנובמבר ערך המכון את הכנס ביטחון לאומי, פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי. זה כנס בינלאומי ראשון מסוגו, בהשתתפות מומחים מישראל ומחול, שבמהלכו נבחנה ההשפעה של פוסט אמת ופייק ניוז על קבלת החלטות בנושאי ביטחון לאומי, וגם על מערכות בחירות, התנהלותן של דמוקרטיות ועוד מגוון סוגיות. אימנו בעניין הזה את התלוף במילואים איתי ברון, סגן ראש המכון למחקר וראש תוכנית ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז. שלום איתי.
שלום.
היה ניסיון לחבר במסגרת הכנס בין שני עולמות של תוכן. קודם כל, הקושי להבין ולקבל החלטות בעידן של, נקרא לזה, ריקבון האמת. והעולם השני הוא הקרב על ההשפעה והתודעה. מה התוצאה של הניסיון הזה?
היה ניסיון לחבר את שני העניינים האלה, את הקושי לדעת, להבין ולקבל החלטות, ואת הקרב על התודעה עם ענייני הביטחון הלאומי. זה בעצם מין משולש כזה. והחיבור הזה, אני חושב, מצביע בעיקר על קשר עמוק בין שני העניינים האלה. ראשית, בגופי הביטחון הלאומי עוסקים בשני העניינים האלה. גם מנסים להבין את המציאות ולקבל החלטות, וגם מנסים להשפיע. העניינים האלה מתרחשים באותו מרחב, והם משפיעים זה על זה. כלומר, הצורך להשפיע מעוות לפעמים את היכולת להבין את המציאות, את היכולת לקבל החלטות למול תמונת המציאות.
עכשיו, נשאלת השאלה לגבי השחקנים שרלוונטיים לגיבוש תמונת המציאות והתמודדות עם המציאות, בדגש על התמודדות עם פייק ניוז ופוסט אמת בביטחון הלאומי כיום. האם המדינה נמצאת במעמד שבו היא הייתה, או יכולנו להעריך את מידת ההשפעה שלה והרגולציה שלה, כפי שהיה עד לפני, נגיד, כמה שנים, או שמשהו משתנה מבחינת הרכב השחקנים, מבחינת מעמד השחקנים, שמשפיעים על התודעה ויוצרים את התופעות האלה שעליהן דיברת?
שני העניינים האלה בסוף רלוונטיים גם למדינה ולמנגנוני המדינה, לענייננו למנגנוני ביטחון הלאומי, וגם לציבור הרחב. ופה אני חושב יש הבחנה בין שני העניינים שאנחנו עוסקים בהם. בעוד שהעניין של הצורך להבין ולקבל החלטות הוא יחסית מוסדר במדינה. יש גופים ברמת הביטחון הלאומי, המטה הכללי של צה"ל או הגורמים השונים בצה"ל, הקבינט, ראש הממשלה, אלה גורמים שמפעילים מכלולים שאמורים לדעת ולהבין. לעניין הקרב על התודעה, הסיפור פה הוא יותר מורכב, ופה בהחלט עלתה בכנס השאלה מי אחראי על העניין הזה. מצד אחד הציג דובר צה"ל היוצא, תת-אלוף רונן מנליס, את האופן שבו דובר צה"ל התמודד עם העניין הזה של הקרב על התודעה, עם שאלות מאוד מעניינות. גם הוא, גם תת-אלוף במילואים סימה וקנין גיל, שהייתה מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, וגם ירדן ותיקאי, שהיה מנהל ההסברה הלאומי, שלושתם תיארו איזה מין ריבוי של גורמים שעוסקים בעניין הזה, ומצד שני אין מישהו שבאמת מוביל את הדבר הזה שקוראים לו הקרב על התודעה. שלושתם אגב, וגם אחרים, הציגו עמדה ברורה שיש פה צורך גדול להיכנס לעולם הזה בצורה הרבה יותר מאורגנת. גם כי האויב שם ויש לו יכולות משוכללות וכאלה שהולכות ומשתכללות. גם כי הם תיארו את ישראל כמי שנמצאת במתקפה בקרב על התודעה. וגם בגלל איזושהי הסימטריה מעניינת שגם היא עלתה בכנס, אנחנו דמוקרטיה מערבית ליברלית, אנחנו מאמינים בשוק חופשי של רעיונות, קל מאוד להיכנס אלינו עם מאמצי תודעה מהחוץ. האויבים שלנו שייכים לתפיסות אחרות, ולכן לכאורה יותר קשה להיכנס אליהם, נוצרת פה איזושהי אסימטריה. עוד תובנה מעניינת שעלתה בכנס היא שבעידן, בכלל אולי בצורה יותר רחבה, היה די ברור שכל הנושאים האלה מושפעים משני עניינים גדולים. אחד, מהפכת המידע, שהיו כאלה בכנס שתיארו שהיא יצאה משליטה. והדבר השני זה השינוי במאפייני האימותים, בטבע המלחמות, במאפייני המלחמות, במאפיינים של היריבים שלנו. בעידן שבו אין תמונת ניצחון, צריך להשפיע, ומכאן עולה שוב הצורך להשפיע. לגבי הציבור הרחב, עלתה בכנס שאלה שאני חושב שהיא מאוד מעניינת, מי לוקח את האחריות להילחם בתופעה הזאת שמכונה פייק ניוז, בקלות הזאת שבה ניתן היום להפיץ שקרים, עיוותים, ספינים, טעויות ותיאוריות קונספירציה. אז האמת שאף אחד.
ועכשיו נשאלת השאלה, האם בכלל אפשר למצוא פתרונות פרקטיים, כאלה שיכולים להחזיק מעמד לאורך זמן, או כמו שגם הוא עלה במסגרת דברי הסיכום, צריך לנסות להתמודד עם המציאות מתוך ידיעה שאולי לא נבין או לא נצליח לחלץ את האמת, להוציא את המוץ מהתבן אם תרצה, ובסופו של דבר נצטרך למצוא דרך לצמצם נזקים, עלתה גם האפשרות של לחסן אנשים, כמו שעשו באיזשהו ניסוי באנגליה. מה לדעתך הפרקטי ביותר לומר בהקשר הזה?
אז לפני כן, לפני הפרקטיקה, עלתה שאלה יותר פילוסופית מעניינת, והיא השאלה אם זה טוב או רע, אם המצב הזה שאליו נקלענו הוא טוב או רע, והיו האמת שתי גישות. אחת שאומרת שזה רע, בעיקר בגלל הקושי, גם של הציבור הרחב וגם של מנגנון הביטחון הלאומי, להבין את המציאות. אנחנו מתקשים להבין את המציאות בגלל שילוב של גורמים. הייתה גם גישה אחרת שאומרת בעצם המצב או לא רע בכלל או לא כל כך רע. הייתה גישה אחת יותר רדיקלית של פילוסוף, סוציולוג בריטי בשם פולר, שאמר בעצם העניין הוא טוב. אנחנו נמצאים היום בשוק לגמרי חופשי של רעיונות. האמת, הוא אמר, היא לא מצב טבעי בחברה. המצב הטבעי זה הבלגן הזה, והבלגן הזה הוא מאפשר לכל אחד,
כן, בדיוק. מה נראה בינינו נכון ומה לא.
הוא מאפשר לאזרחים לבחור מה נכון ומה לא נכון. הגישה היותר מקובלת הייתה שיש פה המון בעיות, אבל אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתם, כי התוצאה הכוללת יותר טובה בתקופה שלפני מהפכת המידע, לפני השינוי במאפייני האימותים, כמו תאונות הדרכים, שהם דבר רע מאוד, אבל לצד היתרונות שיש בעידן הנוכחי, אנחנו לומדים לחיות אותם. לגבי פתרונות, אז הייתה איזושהי הסכמה שהטכנולוגיה תפתור חלק מהבעיות שהיא יצרה, אבל לא את כולן, ובכלל הכנס, אני חושב בצורה מעניינת, לא התמקד בפתרונות הטכנולוגיים. היה עיסוק רב בחקיקה, ברגולציה, והאמת שגם בהידברות. שאלת קודם על השחקנים, אז אין ספק שהפלטפורמות, פייסבוק, טוויטר, הרשתות החברתיות, הן שחקניות משמעותיות מאוד, גם בקרב על התודעה, גם במאמץ לדעת, להבין ולקבל החלטות, גם לגבי הציבור הרחב וגם לגבי הביטחון הלאומי. שרת המשפטים לשעבר, הילד שקד, תיארה את מאמץ ההידברות מול פייסבוק. והיא אומרת, רגע, יכול להיות שצריך חקיקה, יכול להיות שצריך רגולציה, כנראה צריך, אבל בינתיים, בגלל כל מיני קשיים, מאמץ ההידברות עובד. הייתה הסכמה יחסית רחבה ששלושת הדברים האלה, חקיקה, רגולציה והידברות, צריכים להתייחס לתהליך ההפצה ולא לתכנים, כי אנחנו לא רוצים להתערב בתכנים, מנגנוני מדינה וגם הפלטפורמות לא רוצות להתערב בתכנים, אבל עלתה גם השאלה האם זה אפשרי, האם באמת אפשר לעשות את ההבחנה הזאת שבין ההפצה לתכנים. עלתה הסוגיה החינוכית, העניין שדיברת עליו כחיסון, והוא עלה בצורה, הסיפור הזה של איך מחנכים אנשים לעידן הזה, להבחין בין אמת לשקר, אבל מצד שני גם פה הייתה ביקורת שאמרה שאם אנחנו נלמד אנשים להטיל ספק, הם יטילו ספק בכל דבר. עלתה שאלה, האם אנחנו הרי אוספים המון דאטה, ואנחנו חושבים שעוד ועוד דאטה יאפשר לנו לדעת ולהבין טוב יותר, אבל מצד שני, עלתה גם ספקנות רבה לגבי השאלה אם בעידן הנוכחי שבו אמונות, דעות, רגשות משפיעות יותר מעובדות, או דאטה יעזור לשכנע. הייתה גם גישה שיותר קשורה אגב לענייני הביטחון הלאומי, שאמרה אולי לא כל כך חשוב לברר את המציאות. אולי העניין הזה הוא לא כל כך חשוב כמו שהגישה הקלאסית שאומרת קודם כל צריך לדעת, אחר כך צריך להבין, ואחר כך לקבל החלטות. אולי דרישת המהירות שהיא מאפיין של קבלת החלטות בעידן הנוכחי, אומרת שיכול להיות שצריך לדעת ולהבין פחות, ואפשר לקבל החלטות. למשל, במאמץ ההשפעה, די ברור שהמהירות היא חשובה, והיא לפעמים משבשת היכולת להבין, לדעת, להבין ולקבל החלטות נכונות.
הדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך הוא לגבי המפגש יוצא הדופן הזה שהיה במסגרת הכנס, בין כל מיני חוקרים ואנשי מקצוע. היו שם פרקטיקנרים שמתעסקים במדיניות חוץ וביטחון לאומי, היו שם אנשים שעוסקים בכלל בטכנולוגיה, היו שם אנשי ביטחון, אנשי צבא ועוד. האם המפגש הזה הצליח ליצור איזושהי שפה משותפת, או אפילו איזושהי מסגרת משותפת שלדעתך אפשר גם לפתח אותה הלאה, לעוד ועוד מפגשים כאלה שיפרו את הידע הקיים בקרב כל אותם בעלי תפקידים, ויאפשרו להתקדם לעבר הפתרון המיוחל?
אז אני חושב שהשילוב הזה שלא נוצר במקרה, כלומר, גישתנו העקרונית לבעיה ולכנס הייתה גישה בינתחומית, אינטרדיסציפלינרית, כי חשבנו שהבעיה היא בינתחומית, היא הרי מערבבת עניינים כמו העצמת הכיתוב הפוליטי, הטכנולוגיה שמשבשת, התפתחויות חברתיות, כלכליות, התפתחויות רעיוניות, ועלייה במשקל של מאמצי דיסאינפורמציה, העולם שנהיה יותר מורכב. כל המאפיינים האלה הם בין תחומים, והבעיה נובעת מהצירוף ביניהם. אני חושב שהימצאותם של חוקרים מדיסציפלינות שונות, ממדינות שונות, מאוד תרמה ליכולת לראות את מלוא הממדים של האתגר, ואולי להתחיל את הדיון בהזדמנויות. עלה גם בכנס בצורה מאוד מעניינת העניין של שיתוף פעולה בינלאומי, כלומר, הסוגיה הזאת חוצה גבולות, ולכן יכול להיות שכמו סוגיות אחרות, נדרש שיתוף פעולה בינלאומי. אני חושב שבעיקר יצרנו רשת של קשרים שמאפשרת עכשיו לטפל בסוגיות הזה יותר ספציפיות שזיהינו אותן כחשובות. הטכנולוגיה, הרגולציה והחקיקה, המתודולוגיה, החינוך, ונצטרך לטפל בהם בתקופה הקרובה, וניפגש כנראה בכנס הבא.
תודה רבה, ורק נאמר שכל מי שמעוניין מבין מאזיננו לראות ולשמוע את הדיונים המרכזיים במהלך הכנס, הם הועלו לאתר המכון, תחת הלשונית אירועים. הכנס שנערך ב-7 בנובמבר, תחת הכותרת ביטחון לאומי, פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי. תודה רבה.